ולפני שמתחיל מבקש להזכיר שבעזרת השם יתברך השבוע אז א' להזכיר שבעזרת השם יתברך בשבוע הזה לחפות טלפון זה אם עוד יש משהו חי ביניהם אנא דבר שני מבקש להזכיר שבשבוע הבא עלינו לטובה אנחנו משנים לכבוד ט"ו בשבט פעם אחת, והשיעור יתקיים ביום שלישי ליל ט"ו בשבט. שיעור והתוועדות לכבוד ט"ו בשבט, והוא יהיה לא כאן, אלא למטה. אנחנו מסביב לשולחנות, אז הוא יהיה למטה באולם שהיינו בו, בקיצר. אז אותה שעה, נכון? בדיוק אותה שעה, ואז באמת בשעה. אני מתנצל, אני פשוט עכשיו הייתי עם... אונס רחמנה פטרי. אז באותה שעה, תפילת ערבית ברבע לשמונה, והתוועדות והשיעור יתחיל בשמונה בסעודת ט"ו בשבט. טוב, זהו. אז אנחנו ערב שבת בשלח, ומתוך עיון ב... עניין אחד שהופעתו המרכזית היא דווקא בשבת בשלח, אני מבקש לעסוק בו לרגע אחד, ואז לקפוץ לעשרת הדיברות ולחזור לפרשה. העניין הוא שבת. שבת. ובעצם עיקרה של מצוות השבת, או עיקרו של ציווי השבת, מופיע בפרשה שלנו, לא בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות מופיעה השבת כזכור לכולם, בדיבר זכור את יום השבת לקדשו, ושם כתוב זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעשה וכולי וכולי, כאשר ציווך השם אלוקיך. אז הציווי הוא כאשר ציווך השם אלוקיך, ואיפה הוא ציווה אותך? איפה הוא ציווה אותך? הוא ציווה אותך כבר במראה. הוא ציווה אותך כבר במראה, הביטוי כאשר ציווך, בלשון כאשר ציווך, סליחה, מופיע בעשרת הדיברות של ואתחנן. בואו נסתכל לשנייה אחת ביחד כדי שנדייק. כאשר ציווך ואתחנן בפרק ספר דברים שחוזר משה רבינו על עשרת הדיברות פרק ה' בפסוק ט"ו שם כתוב וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, פרק ה' פסוק ט"ו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. מה פירוש על כן ציווך השם אלוקיך? על כן ציווך השם אלוקיך גם לא תישא, והוא ציווך השם אלוקיך כל דבר, על כן ציווך. אז למה הוא מתכוון כאן כשהוא אומר על כן ציווך השם אלוקיך? אומר רש"י, ומי שיסתכל שם בספר דברים, כאשר ציווך אף על כיבוד אב ואם, ולא רק על שבת, נצטוו במראה. שנאמר שם שם לו חוק ומשפט. אף על כיבוד אב ואם, ובזה רש"י מרוויח את זה שמופיע הביטוי בכבד את אביך ואת אמך בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך בפסוק ט"ז באותו מקום בפרשת ואתחנן, גם שם כתוב כאשר ציווך השם אלוקיך. ורש"י אמר משתי השאלות, כאשר ציווך עוד לפני הציוויים כולם. יש כמה מצוות שניתנו עוד לפני מתן תורה. אז יש מצוות שניתנו לפני מתן תורה אד הוק. זאת אומרת, קורבן פסח ניתן לפני מתן תורה, כי שוחטים את הפסח לפני מתן תורה. דם המילה, כמו שחזר הבינו, שצריך לשים אותו על המשקוף ועל שתי המזוזות, ניתן לפני מתן תורה, כי כל בן ניחר לא יאכל בו. אבל כבד את אביך ואת אמך בשבת, יכולים היו להמתין במתן תורה, כמו כל המצוות, אלא שהם נצטוו עוד לפני מתן תורה, ולכן נאמר בהם כאשר ציווך. והיכן ציווך? אז נסתכל רגע בפרשה שלנו, בפרשת ויתחנן, נחזור לספר שמות. ספר שמות, בפרשת בשלח, סליחה, נחזור לספר שמות, שם נראה את זה בהרחבה רבה, קודם כל בפסוק בפרק ט"ו, שם לא כתוב מה, אבל שם כתוב בפסוק שאלה מתייחס עכשיו משהו, פרק ט"ו, פסוק כ"ה, יוצאים מים סוף, נכון? יוצאים מים סוף, מגיעים למרה, וילונו העם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסה. ויומר, ושם ניסה. בפרק ט"ו, פסוק כ"ה. ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, אז כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. ושם רש"י גם כן, אגב, אינני נכנס עכשיו לדיון בתוך רש"י, שם בפסוק כ"ה רש"י אומר, מי שמסתכל, שם שם לו, רואים את רש"י? שם שם לו, במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם. שבת ופרה אדומה ודינים. הוא לא מזכיר פה את כיבוד הבית שחזר מזכירים, ואת זה אגב רש"י הפשטן מזכיר שם בויתחנן. למה הוא מזכיר את זה שם בויתחנן? כי שם הוא רוצה להרוויח את ההסבר כאשר ציווך שמופיע שם, גם לגבי כיבוד אב ואם וגם לגבי שבת. אז הוא עונה שם לבעיה בפשוטו של מקרא. כאן הוא נוגע בשבת, ואינני נכנס בכלל עכשיו לכל הדיון של פרה אדומה ודינים, שבעצם גם פרשת משפטים ניתנת כבר במראה. אינני נכנס. אבל שבת היא ההקדמה לכל פרק ט"ז. כי בכל פרק ט"ז, אגב סיפור המן, הנושא העיקרי שמופיע הוא כל עניין השבת. והמצווה נאמרת שם מפורשות, ומחזירים עליה וחוזרים עליה שוב. פרק ט"ז, פסוק, פרק ט"ז, באיזה פסוק? פסוק כ"ב. ויהי ביום השישי, ויהי ביום השישי לקטו לחם משני, שני העומר לאחד. נכון? לקטו ביום השישי לחם משני, שני העומר לאחד. ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה, ואם אליו בשמחה גדולה יש כפול. ומשה אומר להם, ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם. שבתון, שבת קודש להשם מחר. את אשר תופו, אפו, ואת אשר תבשלו, בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. זאת אומרת שהם עוד לא ידעו את הדינים של שבת. הם עוד לא ידעו את הדינים של שבת. אז מה הם כן ידעו משבת? רש"י אומר, שמתם לב למה שרש"י אמר במראה? שם נתן להם מצוות שהתעסקו בהם. פרה, שבת, פרה אדומה ודינים, שיתעסקו בהם. ומעניין מאוד, מעניינת מאוד לשונו של הרמב"ן, של הרמב"ן במקום על הפסוק, הרמב"ן אומר הערה מעניינת מאוד, נלמד את זה אחרי זה, הוא מפרש את לשון רש"י, והרמב"ן אומר, משמע שהודיעם החוכים ההם, ולימד אותם, ואמר להם, משה, עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם בכך על הדרך שלימד אברהם אבינו את התורה, והיה זה להרגילם במצוות ולדעת אם יקבלו אותם בשמחה ובטוב לבב. והוא הניסיון שנאמר, ושם ניסהו. שמענו את הרמב"ן, רמב"ן מדהים. הניסיון היה אם יקבלו בטוב, בשמחה ובטוב לבב את המצוות, והתחילו עם שבת. התחילו עם שבת. ואז באמת בירידת המן מיד אחר כך אנחנו מכירים את הסיפור, ששת ימים תלקטו, אני חוזר לפסוק כ"ו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו, ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו, והניסיון של השבת מתחיל. ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עד אנה מאמתן לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי השם נתן לכם השבת. ראו כי השם נתן לכם השבת. רש"י אומר, ראו, אתם לא רואים את הנס ביום שישי. אתם לא רואים שהשם בכבודו ובעצמו נותן לכם ביום השישי את מה שהוא נותן לכם, והוא נתן לכם את השבת. על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, וישבות העם ביום השביעי. אז אם כן, זאת השבת הראשונה שאנחנו פוגשים, וישבות. וישבות העם ביום השביעי. סיפור השבת הזה, שההלכה שמופיעה בו בפירוש היא אל יצא איש ממקומו, שב-40 מלאכות חסר אחת, ב-39 אבות המלאכה, זאת המלאכה הראשונה ב-40 המלאכות, זאת המלאכה הראשונה במלאכות שבת, אל יצא איש ממקומו, מלאכת הוצאה. ויש דיון גדול מה בדיוק מלאכה בזה, הרי זו לא מלאכה, אל יצא איש ממקומו. ההלכה של שבו איש תחתיו ומהות השבת ניתנת בסיפור המן, ואת המפגש עם הלכות שבת, האם הם יקבלו את זה בשמחה ובטוב לבב, כלשון הרמב"ן, זה ניתן כבר במרן. יפה, אלה הדברים עד כאן. למה פתחתי בזה? כי אני חושב שמתוך ההבנה הזאת שעסקנו בה בעניין השבת, מיוחד לפרשת בשלח, לפעם הראשונה שהשבת מופיעה, שבו איש תחתיו, חכו, נגיע למושג הזה. בסוגיה הזאת של כל עניין השבת כדאי להיכנס אחרי שנראה לרגע את סיפור עשרת הדיברות. אני מקדים, אני רוצה ללמוד את עשרת הדיברות גם הפעם, גם בשבוע הבא. עשרת הדיברות צריך ככה ללמוד בנחת, ואני אותו מדרש שבו אני רוצה לפתוח עכשיו, בחלקו אצלי מתחיל לקבל הבנה רק בעקבות בירור השבת מהפרשה שלה. אבל בואו נלמד לרגע ביחד את פרשת יתרו, נדלג שנייה, עשרת הדיברות, פרק כף. מתחילים עשרת הדיברות, ו סדרם ידוע. כולנו רגילים, אין פה, אבל כולנו רגילים לשני הלוחות. נכון? כולנו רגילים לשני הלוחות. כשבלוח הימני מופיעות המצוות שאנחנו נוהגים לקרוא להם בין אדם למקום, להוציא את כבד את אביך ואת אמך שגם הוא שייך לשם. ובלוח השמאלי מופיעות המצוות של בן אדם לחברו, ובלוח השמאלי אגב מופיעות המצוות של הלא תעשה. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמות. ובלוח הראשון, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שתי המצוות האלה ניתנות בגוף ראשון, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ולכן חזר אומרים ששתי המצוות הללו מפי הגבורה שמענו, ואחר כך לא תישא את שם השם אלוקיך לשם, איסור שבועת שקר בשם השם, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. דרכו של עולם, ואני רוצה לחלק את דברינו להפעם, ולמה שנצליח בפעם הבאה בתוך הדברים, דרכו של עולם לעבור בלימוד עשרת הדיברות בצדק על הסדר של עשרת הדיברות. אני רוצה להתחיל את דברינו היום במדרש חז"ל מדהים, שמוזכר גם ברש"י, אבל לא בפרשה שלנו, ברש"י בשיר השירים, ברש"י בשיר השירים על הפסוק, שני שדייך כשני עופרים תאומי צבייה הרועים בשושנים. ברש"י על הפסוק מסביר, שני שדייך אלו שני הלוחות. כשני עופרים תאומי צבייה. והמדרש הוא מדרש מרתק, כי הוא מבקש ללמוד את עשרת הדיברות לא על פי הסדר של 1, 2, 3, 4, אלא במאוזן. אנוכי מקביל ללא תרצח. ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מאוזן ביחד עם לא תנאף. זה הסדר שלומדים חז"ל במדרש, שרש"י על פיו מסביר את הפסוק בשיר השירים, כפי שהזכרנו הרגע, חז"ל לומדים את זה גם על הפסוק ההוא. חז"ל הם פה בפרשה שלנו במחילתא. במדרש מחילתא על ספר שמות, לומדים חז"ל את הדברים הבאים, אני קורא. כיצד ניתנו עשרת הדיברות? עכשיו זה מעניין מאוד המושג כיצד ניתנו. לא מדובר פה עכשיו על איך ללמוד את זה, אלא איך זה ניתן. כיצד ניתנו, על פי השיטה הזו בחז"ל, זה ניתן בתאומים. צריך להבין את המושג. חמישה על לוח זה וחמישה על לוח זה. כתיב אנוכי השם אלוקיך וכנגדו לא תרצח. עכשיו אנחנו מתחילים. מגיד הכתוב שכל מי ששופך דם מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך. מה המקביל ללא תרצח? אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך. לא תרצח, משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה, והעמיד לו אייקונות או דיוקנאות, דמויות של עצמו, ועשה לו צלמים, וטבעו לו מטבעות. לאחר זמן כפו לו אייקונותיו, באו והתחילו לפוצץ את הדיוקנאות האלה, שברו לו צלמיו וביטלו לו מטבעותיו ומעטו בדמותו של מלך. כך כל מי שהוא שופך דמים מעלה עליו הכתוב כאילו ממעט בדמות המלך, שנאמר שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אנחנו רק מתחילים את המדרש, המדרש הזה הוא מרתק. זאת אומרת, כשניתן אנוכי השם אלוקיך, הוא לא ניתן לבד, הוא ניתן אם לא תרצח. הדרך לאנוכי השם אלוקיך עוברת דרך לא תרצח. אנחנו נחזור לכל עוד מעט. כתיב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכתיב כנגדו לא תנאף. מגיד הכתוב, ופה אני קורא את המדרש בשתי וריאציות. האחת כמו שכתוב במכילתא, והשנייה כמו שהוא כתוב במדרש אחר. מגיד הכתוב שכל מי שהוא עובד עבודה זרה, מעלה עליו הכתוב כאילו מנאף אחר המקום. במדרש האחר כתוב, מגיד לך הכתוב, שאם נאפת, כפוך עכשיו, שאם נאפת, מעלה עליך הכתוב כאילו אתה עובד עבודה זרה. אבל לא שמישהו עובד עבודה זרה כאילו נאף, אלא שאם נאפת, כאילו אתה עובד עבודה זרה. וזה ממשיך את לא תרצח. הלא תרצח הוא לרצוח את רעך. אגב, לא תרצח כולל הרבה מאוד דברים ששייכים לרציחה. הלבנת פנים זה חלק מרציחה. לשון הרע זה חלק מרציחה. בן עזאי אומר על המשפט הזה של לא תרצח, אפשר יאמר אדם כיוון שנתבזיתי על ידו. חברים, ביזה אותי. אבל זה הגיוני, לא? נמצאת ממעט דמות קונך. אתם שומעים את הדבר המופלא שיש פה? זה בכלל לא חשבון שלך איתו, זה חשבון שלך עם הדמות אלוקים שבו. לא פייר. צריך לדון בזה. כיוון שמתבזיתי על ידי חברי, אבל זהו, נמצאת ממעט, אני חוזר על הביטוי, דמות קונך. זה המושג לא תרצח כמוכי. מגיד שמי שהוא נואף כאילו עובד עבודה זרה. צריך להבין את זה לעומק. אני רוצה לגמור את המדרש הזה, זה מדרש מופלא. ואני חוזר, רש"י כך מבין את השיר השירים שלו. המשך הלימוד, ותזכרו, כך ניתנו עשרת הדיברות. אין לי מה הפירוש, ניתנו עשרת הדיברות, איך הם ירדו, אבל הם ניתנו כך, הם ניתנו שנלמד אותם כך. כשהם מופיעים לפנינו בבית הכנסת, במקדש מעט שלנו, זה כדי שנלמד אותם זה מול זה. כתיב לו תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכנגדו כתיב לא תגנוב. איך זה קשור? עכשיו זה נראה כאילו לא המשך ישיר. מגיד הכתוב שכל מי שהוא גונן לסוף בא לידי שבועת שער. שנאמר הגנוב רצוח ונאוף וישבר על השקר. בינתיים ההסבר נראה טכני. הגנב, אחר כך נאלץ להסתבך הלאה, ובתוך ההסתפויות הוא מגיע לשבועת שקר. ואז הוא עושה את שם השם אלוקיו לשווא. נראה כאילו זה לא דומה לדברים הקודמים. עוד מעט נראה כמה כן. עכשיו מגיעים לשבת, אתם זוכרים שבשבת פתחתי? כתיב זכור את יום השבת לקדשו. וכנגדו כתיב לא תענה. מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו לשישה ימים ונח בשביל. שנאמר ואתם איגי נאום השם ואני אין. לא תענה ורעך עד שקר, נלמד פה לא תענה בקדוש ברוך הוא עד שקר. לא תענה ורעך עד שקר. שמי שמחלל את השבת מעיד שלא שמע את הקדוש ברוך הוא. כתיב כבד את אביך ואת אמך, זה הכי מעניין עכשיו, וכנגדו, נו, לא תחמוד. עכשיו, לא תחמוד, זה מעניין, איך מתחיל לא תחמוד? לא תחמוד הוא הכי ארוך, נכון? לא תחמוד, איך זה מתחיל? לא תחמוד? אשת רעך, לא תחמוד, בית רעך, ואחרי זה את כל הפרטים. נכון? ועבדו, ועמתו, ושורו, כתיב, כבד את אביך ואת אמך, וכנגדו כתיב, לא תחמוד. מגיד הכתוב שכל מי שהוא חומד, סוף מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואת אמו. הוא מכבד למי שאינו אביו. כשאתה חומד את אשת רעך, אבל צריך להבין איך זה קשור לחומד את בית רעך, את עבדו, את עמתו, את שורו, את חמורו, צריך להבין את הכל הזה. אבל כשאתה חומד, סוף, איך הביטוי? סוף אתה מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואת אמו, הוא מכבד למי שאינו אביו. ואיבדנו את הכבד את אביך ואת אמך. לכך ניתנו 10 הדיברות, 5 על לוח זה ו5 על לוח זה. דברי רבי חנינא בן גמליאל. ועל זה אומר המדרש בסיום, ואומר, ויכתבם על 2 לוחות אבנים, ואומר, 2 שדייך, כי 2 אופרים תאומי צבייה, ואומר, ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש. אז הצורה הזו של 2 הלוחות, הצורה הזו של 2 הלוחות, שהצורה הנכונה שלה היא הצורה המרובעת של 2 הלוחות, לא העגולה, הצורה הזו של 2 הלוחות מבקשת ללמד אותנו את התאומות. בוא נתחיל מהתחלה. כתיב אנוכי השם אלוקיך, וכנגדו כתיב לא תרצח. ושם הובא המשל למלך שהשאיר את דמויותיו. אני חושב שכאן נקודה, אני בכלל חושב שהמדרש הזה הוא מדרש שבא לקחת אותנו לזה שהדיברות הולכות להיות יותר ויותר ויותר גדולות. אבל נדבר על זה עוד מעט. לפני שאני מתחיל את אנוכי ולא יהיה, את אנוכי ואת לא תרצחנו, כל המדרש הזה מתאר דבר מדהים. 10 הדיברות מחולקים בעצם לשני חלקים. לעליונים ולתחתונים. מדובר שם על הדברים הכי עמוקים, הכי גבוהים. על מצוות אמונה. על המצווה של אחדות השם ואמונה שהשם אין עוד מלבדו ולהאמין שהוא מציל ראשון בכל... זה הדבר הכי עמוק שיש בעולם. זה עולם שלם. ומאידך מדובר שם על לא תרצח. על פניו לכאורה לא תרצח די מובן, מובן חברתי, מובן פשוט, מובן שכלי, מובן כל אחד, מובן הגיוני. אנוכי השם, כשהמדרש מבקש לחבר לא רק באופן כללי את הדיבור, אלא לחבר דיבר לדיבר, הוא גם מבקש לחבר עליונים לתחתונים. יודעים מה קרה במתן תורה בעצם? עליונים ירדו לתחתונים ותחתונים עלו לעליונים. זה צריך להיות מובן בהמון המון עולמות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. מצוות לא תרצח היא מצווה מאוד שכלית. מצוות אמונה היא ודאי לא שכלית. והחיבור בין הדברים ביחד הוא דו סטרי. גם את המצווה השכלית שאתה מבין אותה לגמרי, אתה אמור לקיים לא כי אתה מבין אותה, אלא בדיוק כמו את אנוכי השם. אם אתה מקיים את לא תרצח כי אתה מבין את לא תרצח, אתה לעולם לא תבין את מה שאמר בן עזאי, נתבזיתי על ידי חברי, לא אבל זהו, שהרי אני ממעט בדמות קוני. אתה בכלל לא עוסק בדמות קונך, כשאתה עוסק בלא תרצח השכלי. תחתוניים יעלו לעליונים. ועליונים ירדו לתחתוניים. הפשט הפשוט שלא תרצח הוא לא תרצח. ונדמה היה שאדם שעוד צריך לדבר איתו על לא תרצח, בוא קודם כל נדבר איתו על לא תרצח בחמש מאות שנה הקרובות, ואחרי זה נתחיל לדבר איתו על אנוכי השם. נכון? מה לא אומר אנוכי השם הוכיח אשר הוצאתיך מארץ מצרים? שלא ירצח. ואתם יודעים מה נאמר בעשרת הדיברות? שתחתוניים עולים לעליונים. שהאדם הזה הכי נידח, הכי נמוך, שנראה לך הכי רחוק, הכי קרוב, הכי למטה שיכול להיות, שהיה לא תרצח, שצריך להגיד לו לא תרצח, הוא יגיע לזה אם תגלה בתוכו את האנוכי השם אלוקיך. זה דבר פלאי, זה שני צדדים שצריך להבין אותם. עליוניים יורדים לתחתוניים. כלומר, הלא תרצח שנראה כל כך למטה, העליוניים יורדים אליו. הוא יקבל משמעות אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם האדם העליון ביותר צריך לדאוג שלא יעבור הלא תרצח. ותחתוניים עולים לעליונים. גם האדם שנראה לך הכי נמוך שבאמת רלוונטי להגיד לו לא תרצח, כי זה מה שהוא עשה אתמול בשלשון, לא תוכל להגיע לשום דבר איתו אם לא תפנים בו את אנוכי השם אלוקיך. כי נפשו האלוקית מתאימה לאנוכי השם אלוקיך. ולא רק עם מגבלות חברתיות טכניות שמתחילות את החיים בלא תרצח, לא תנאף, לא, 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 לא. אם פגשת מציאות שלא תנאף, תדע לך שיש לך חסר בלא יהיה לך אלוהים אחרים בפניי. אבל גם עליונים יצטרכו לרדת לתחתוניים. זה דבר מופלא. זה המושג של התאומים. ועוד הקדמה אחת לפני שנתחיל. הפסוק שעליו לומד את זה רש"י כמו חז"ל הוא שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה. כבר דיברנו יותר מפעם אחת. שני שדייך שחז"ל לומדים זה משה ואהרון, אלה שני הלוחות, הם מקור החיות, הם החלב. הם החלב שממנו התינוק יכול לחיות. תזכרו את העיקרון. כדי שהחלב הזה יינתן, צריך כמה תנאים. א', צריך תינוק. זה לא עובד בלי תינוק. אין. ב', צריך שהתינוק יינק. זה עניינו. נפלאה העברית הזאת. בייבי לא נקרא בייבי אצלנו, אלא הוא נקרא בלשון ציווי, תינוק. Do it. אם אתה תינוק, אמא תהיה אמא. אם אתה לא תינוק, זה לא יבוא לעולם בבייבי. תעשה את זה. דיברנו על כיצד מרקדים לפני הקלה בשבוע שעבר. אבל כדי שהתינוק יינק, הוא נרדם עד שעשור. הוא עייף. הוא שוכח שבעצם הדבר הטבעי לו ביותר עכשיו זה לינוק, ושזה הדבר הכי נכון. הוא יודע את זה, אבל הוא לא. אז צריך לעורר אותו לינוק. שני הלוחות הופכים עכשיו לשני שדייך. ולי מה עושה התינוק כשהוא יונה? ואת זה צריך לזכור, זה הדבר הכי חשוב. הוא מקבל חלב. הוא לא מקבל חלב, הוא מייצר חלב. הוא לא מקבל חלב, הוא מייצר חלב. הוא מייצר חלב מהמקור הכי מקורי שלו. אתם יודעים מה הוא עושה כשהוא מייצר חלב? הלכה וביולוגיה של שנייה. החלב הזה בעצם היה אמור להיות אסור לאכילה, כי הוא דם. אלא שהדם מתהפך לחלב. וגזירת הכתובים, שחלב לא רק מותר לאכילה, אלא זה השבח הגדול ביותר. התורה נמשלה לחלב, דבש וחלב תחת לשונך. הארץ שלנו נמשלה לחלב, ארץ זבת חלב ודבש. אתם יודעים מה עושה תינוק כשהוא יונק? הוא זה שהופך את זה מדם לחלב. מי שבעצם הופך את הדבר מתאמל את ההור, זה ההתאמות הדלטטה. הוא הופך את זה לכאן, למתוהר, למה שיש כאן. על הבסיס הזה אפשר להתחיל את המדרש. שני הלוחות הם שני שדיים. שני אופרים תאומי צדיה. סתם רק במילה אחת, אני חושב עכשיו, המילה צדיה, שזה צבי, בארמית צבי פירושו רצון. צבי ויתראי בעל. הדוד והרעיה, שהם בעצם הדוד שמיניק, כמו הדד, דדיה ירבוך, והרעיה, רעיה זה רצון. רעיה זה רעבה, ורעבה ורעבים, ובריעות הדיליבה. ויותר ממה שרוצה התינוק לנוק, רוצה האמא להיניק, ומה שיגלה את הרצון האלוקי, את הרעיה, את הרצון הגבוה ביותר, הוא הרצון מינו. כשניתנים שני הלוחות כשני שדייך, כשני אופרים, הם ניתנים כדי שאני אוכל לדעת פה, לתפוס במציאות שאני יכול לתפוס בה, כדי לחבר עליונים ותחתוניים. עד כאן ההקדמה. כתיב אנוכי וכתיב לא תרצח. והמשל המלך. כשכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בדמות אלוקים, פירושו שהיכולת שלך בעצם לפגוש את האמונה בקדוש ברוך הוא עוברת דרך דמותו. אין אפשרות אחרת. כל המציאות בהבנה את אנוכי השם אלוקיך מגיעה דרך בצלם אלוקים עשה אותה. כל עוד אתה מחלק בין האדם לבין האלוקים, בעצם אתה כופר באלוקים. כי אתה רואה את האדם כיצור שמתחיל בעצמו, בפני עצמו, ולא כדמות של אינסוף. הסיבה שאתה יכול להרשות לעצמך גם לרצוח, זה כי אתה לא רואה את האדם כאינסופי. כשקין רוצח את הבל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. ורשי שואל, כל דם אחיך התכוונת, לא דמי. רש"י אומר, דמו ודם זרעו ודם זרעו ודם זרעיותיו, הרגת עכשיו כך וכך וכך מיליוני אנשים. עולם שלם, אין סוף. אם הייתי מבין שהדיון עכשיו, שכיוון שגזעני חברי אבזל, הוא דיון חוץ ממה שאני רואה בדיון המקומי, הוא דיון על אין סוף, ההחלטות שלי היו שונות לחלוטין. הדבר הראשון בעולם שיכול להשכיח את השם אלוקיך זה אתה, האדם. כי הוא ברא אותך בדמותו, ואתה יכול להיחשב אלוהים בתחתונים. כלומר, הוא ברא אותך בעצם בדמותו. הוא ברא אותך יצור בפני עצמו. הוא ברא אותך, אני אומר משפט חריף עכשיו, הוא ברא אותך עם תכונה פנימית של אמונה אינסופית, הוא ברא אותך כופר. זה לא סותר. אתם יודעים מה פירוש הוא ברא אותך כופר? כופר זה מלשון איתור. הוא ברא אותך כשהלוגיקה שלך, הסכר שלך, תמיד חייבים להגיע עד לגבול מסוים. וכיוון שהגיעים עד לגבול מסוים, הם לא יכולים לפרוץ אותו. הגבול הזה הוא ההשגה שלך. האדם מתפעל מההשגה שלך. המילה השגה פירושה גבול. מתפעלים מפלוני שההשגות שלו הם בשמיים. כלומר, מוגדר גם הגבול. אני רץ אחרי ילד במשחק תופס, והשגתי אותו. זאת אומרת שהגבול שלי הוא 10 שניות ו-60. אז יש לי גבול מוגדר. האדם נברא עם כל כוח ההשגה, והוא אמור להשכיח את כל כוח להשכיח את כל כוח ההשגה שבו אל מעבר לשכל, אל מעבר להשגה, אל ההבנה שהאדם שמולי, כלומר גם האדם פה שמולי במראה עכשיו, הוא בעצם אין סוף. אני לא מאמין שהאדם הזה יעשה תשובה. נכון שכתוב שסוף ישראל לעשות תשובה, נכון שכתוב שלא יידח ממנו נידח. לא בי אתה לא מאמין, בקודש ברוך הוא אתה לא מאמין. שמבחינת ההשגה הסטטיסטית, השכלית, ההגיונית, המשפחתית, ההורמונלית, הגנטית, לא יודע איזה שטות אתה רוצה להוסיף עכשיו. ואני אומר את המשפט הזה, אני אומר אותו בכוונה, אני אסביר מיד. זה לא שטות. זה חשוב מאוד בעניינים של הבנה, של שכל. קוראים לזה בפנימיות, בממלא, במשתלשלות. זה הגיוני, זה לפי שכל, מובן. זה 100%, לפי זה פועלים. זה הגיוני. אבל כשאני מדבר איתך על אמונה, זה לא רלוונטי. האמונה מתחילה במקום שהשכל נגמר בו. האמונה מתחילה במקום שההשגה מסתיימת. התפקיד שלך בהשגה, אגב, מדהים. איך מאמינים, אומר הרמב״ם, מתבוננים. אולי אני אגיע בסוף ההתבוננות, לידיעה שאינני יודע. אני משעבד את השגתי כדי לקבל בהשגה את המקום שעד אליו אני יכול להגיע. זו נקודה אדירה. מתי הוא קיבל? לפני שנתיים או יותר, פרופסור שכטמן קיבל פרס נובל למדע. הוא התראיין בראיון, מיד אחר כך. תפס אותי מאוד משפט שלו. שאלו אותו, מה הטיפ הראשון? מה המסקנה הראשונה שלך? מה צריך מדען כדי להגיע להיות מדען? הוא אמר מילה אחת, צניעות. זה הנתון היחיד שלו. הוא צריך צניעות. ואני מה אומר הקדוש ברוך הוא לפרעו בתחילת מכת הארבה, עד מתי מענת לענות מפניי? קריאה. עד מתי מענת להתקנאה מקדמי? הצניעות שאני צריך לפני עצמי, שאני תופס שזה בעצם דמות המלך. עליונים ירדו לתחתונים, ותחתונים יעלו לעליונים. כשאני מאמין בזה, אני מבין שגם האדם, כמו שאמרנו מקודם, שהדבר הכי חשוב זה להגיד לו שזה לא כדאי לרצוח. הוא עדיין לא בטוח בזה. זה מקצוע. הוא מתאים לאמונה של הרמב״ם בספר המדע ולתניה ולכל. הוא שייך כנפשו האלוקית כולה אמונה. החוץ כופר. ועכשיו הדבר ההפוך. וגם אתה, כבודו, שנמצא במקום הכי גבוה בעולם, זקוק ללא תרצה, כי דרכו של עולם שפתאום עומד בפניך משהו שאתה אומר כן, אבל במקרה הזה זה לא שייך. הרב מלובביץ' כותב הערה מדהימה. יודעים שיש בעצם שתי נקודות, שני טיימינגים מדויקים לגבי יציאת מצרים. והיא בחצי הלילה, השם ייקח כל בכור, והיא בעצם היום הזה, זאת אומרת בחצי היום, בדיוק בחצות היום, יצאו. נכון? היציאה בפועל היא בדיוק בחצי היום, וכל סיפור תחילתה של הגאולה הוא בדיוק בחצי הלילה. חצי הלילה האסטרונומית, אני אומר את זה בחצי שנייה, חצי הלילה האסטרונומית הוא שיא החושך. נקודת החושך המוחלטת בכל 24 שעות זה חצות הלילה. עד חצות הלילה החושך הולך ומתגבר, ומאותה נקודה הוא הולך לקראת השחר. לכן גם בעולם הפנימי יותר, תיקון חצות מופיע אז, כי עד אז זה גבורות ומאז זה חסדים. ומכת תחורות היא בא חצות, לא ניכנס. אבל חצי. אז חצי הלילה זה החושך, וחצי היום זה שיא האור. כתב הרבי דבר כל כך יפה. האמונה הראשונה ביציאת מצרים זה לדעת שגם כשאתה בחצי הלילה אפשר לצאת ממצרים. אפשר לצאת ממצרים גם אם אתה בסוף חצי הלילה, הכל חושך, אין בכלל על מה לדבר. עכשיו מה לי ולצאת ממצרים? עכשיו אתה יכול לצאת ממצרים גם אם אתה בחצי הלילה. אבל עכשיו החלק היותר חשוב. והאמונה השנייה היא לזכור טוב, שגם אם אתה בחצי היום ואתה כבר גוד לדור עם תעודות, עוד לא סיימת לצאת ממצרים. ורק בעצם היום הזה יוצאים בפועל ממצרים. ואם אתה לא יודע מה עוד יש לך לצאת ממצרים, נו, אתה רואה באיזו מצרים אתה נמצא? זה אפילו מוגדר כבר. קוראים לזה יציאת מצרים בקדושה. המצרים שלך זה המחשבה שאתה כבר בחצר. עליונים ירדו לתחתונים, תחתונים יעלו לעליונים. זה שכבר נמצא באנוכי השם אלוקיך, האחי בנגלה, זקוק ללא תרצח, כי אחרת התורה היא לא נצחית. כי אם לא תרצח נאמר לשכן שלי. ואנוכי השם נאמר לי, היה אפשר לחלק את העסק ולא להדפיס סתם חוברות. אבל אם זה נאמר לי, סימן שזה רלוונטי לי. מישהו פעם אמר לי שאצלו לא רלוונטי כבר ולא תטורו אחרי לבבכם. שאלתי אותו אם הוא יודע את שעת ההלוויה שלו היום. הוא נבהל. כי אם זה לא היה רלוונטי, הם הופכים אותך. כלומר זה רלוונטי, רק אתה לא יודע איך. במקום שבו אתה נמצא, אתה יכול לרומם את זה למקום הכי גבוה. איך עכשיו אתה יכול לצאת ממצרים? עכשיו זה משהו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי ולא תנאף. ולשני הצדדים, מי שנואף עובד עבודה זרה. לא תנאף את אשת רעך. מה זה לנאוף אשת רעך? עבודה זרה זה לעבוד עבודה זרה. עבודה זרה זה לקחת את המקור שלך ולעבוד עבודה זרה. זה ללכת לאישה אחרת, זה לעבוד עבודה זרה. לנאוף אשת רעך זה אותה פגימה בדמות האלוקית באותה צורה שהרגע אמרנו. כי לנאוף אשת רעך זה הפגימה בכל מה שתיארנו באין סוף. אלא שכשאתה רוצח אתה פוגם בדמות, וכשאתה נואף אתה עובד עבודה זרה. כשאתה נואף אתה מקים פסל נוסף. וגם פה העליונים יורדים לתחתונים, ותחתונים עולים לעליונים. יש לא תנאף שהוא אחי בנגלה. יש מחשבת לא תנאף, וכל מה שנמצא מחמת לא תנאף, וכל הדברים שקשורים ללא תנאף. יש עבודה זרה שהיא ממש בנגלה, עושים פה פסק. אבל אתם יודעים מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה שלרגע אחד יש עוד מלבדו. התניא היומי, פרק כ', היום, אומר שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הבסיס של כל מצוות לא תעשה. כי בהיגיון, כשהחלטתי חלילה לבטל מצוות עשה או לעבור על לא תעשה, ברור שזה נבע מחולשה כזאת או מחולשה אחרת, אבל ההחלטה נבעה מזה שלרגע אחד החלטתי שיש עוד מבין. הבסיס הוא עבודה זרה. מי שמכיר את ההלכות ברמב״ם, הרמב״ם היומי של עכשיו, בהלכות עבודה זרה, על מצווה לאבד את העבודה זרה ולאבד כל מקום של עבודה, הרעיון של אובדן עבודה זרה מדבר על האובדן של הישות מלבדו. ברגע שאתה תופס את אובדן הישות מלבדו, אתה בן חורין. אז אתה לא נמצא בניוף. ונחמן מדבר על הניאוף כבסיס של כל, 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 כל הרוע. הניאוף הוא הצורך של העבודה זרה. הוא הצורך לחפש ריגושים אחרים שאינם קשורים לאישות שלי, לזוגיות שלי, לשייכות שלי. ולכן זה הולך אותו דבר בשני הצדדים. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, הולך אם לא תגנוב. ולשנייה לא הבנו, כי אמרנו שזה נראה כאילו זה מתגלגל. מי שגונב, אחרי זה יצטרך להישבע לשקל. יש ביטוי מדהים בחזל. חזל אומרים שיהודי לפני שגונב, מכירים? לפני שהוא גונב, הוא פונה בתפילה שקטה לקדוש ברוך הוא ואומר לבין שלא יהיה לו, הפעם אתה לא עוזב. אנחנו ביחד תמיד, בכל זאת. עכשיו, זה לא צחוק, זה דבר מאוד עמוק. לגנוב, יש לזה כל מיני מילים בצד, זה להשלים. שלימות, למשום שלימות על כולם. זה לפלח, זה לגנוב בעצם, הרעיון של רוח שטות של גניבה אומר את הדבר הזה. כשאני פונה לקודש ברוך הוא, זה לא הדעת הפש, כשאני פונה לקודש ברוך הוא ומתפלל, תעזור לי בגניבה, אני אומר לו בעצם את הדבר הבא, ריבונו של עולם. אני לא עובר על אנוכי השם הלוקח את זה. אני מאמין גדול, כזה הייתי מתפלל. ויצעקו בני ישראל אל השם, אני מתפלל. אני ממש מאמין, אני גם חס ושלום לא חושב ולא יהיה לך אלוהים אחרים. אני עכשיו מגיע למשהו לגמרי. אני גונב כי... אני אגיד לך למה בעצם. אני גונב כי אני בונה על זה שאהבה שלך אותי ושלי אותך היא רצינית מדי מפני שזה מה שיש בו בי. באמת. על זה העסק הולך, נצח ישראל לא ישקע, בוא נדבר רציני. זה המושג, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה ברוח שלו. הוא צודק, הוא צודק, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך והוא יאהב אותך גם ככה. זה הרוח שלו. אם היית מבין שבשנייה הזו אתה נפרד ממנו, אז היית מבין שאתה יודע מה אתה עושה כשאתה מתפלל אליו ושיצליח בגניבה. אתה פשוט משתמש בשמו כדי לבטא את האגו שלך. אתה לא רק מבטא את האגו שלך, אתה פשוט לוקח אותו כדי לעשות את זה עם תעודת הכשר. ועכשיו יש לך פלומבה של דוס. ואתה עושה את זה עם תפילה. והגניבה, הגניבה הכי פשוטה, גניבת ממון, גניבת חשוב, גניבת דת, הגניבה היא בעצם איזה מין בסתר כזה, אני לא גוזל, אני גונב, אני גם מעצמי מעלים את זה שגנבתי. ואני בעצם אומר, אמרים שלא יום, עזוב. אמרתי לכם פעם, חוסי בכלל שויתי, אמר פעם לרבי שלו, הוא בא, לא לרבי חס ושלום, הוא גנב, הוא הלך בתפילה לקודש ברוך הוא אמר לריבוינו של עולם, ריבוינו של עולם, הוא ראה שתופסים אותו לאט לאט. אז הוא אמר ריבוינו של עולם, תראה, אתה עלית על זה, תפסת אותי, הכל בסדר. יש לי רק בקשה אחת, לרבי אל תגיד. אני יודע, אני יודע, אבל שאני לא יודע שום דבר. כלומר, בואו נסכן בינינו, שלא... הטיפשות מאחורי הגניבה היא... זה בסדר, כלומר, אני אשאר, אנחנו נשאר, אני אשאר איתך. זה קטנצ'יק. לגנוב דם. מה זה לגנוב דם? מה זה לגנוב דם? זה לשים לך עוגיות כשאני יודע שאתה בדיאט. כדי שזה יהיה נחמד. כדי שתגיד שאני נחמד. זה לגנוב את דעתך, זה קטן, אף אחד לא יודע מזה, רוב הסופים שאתה לא תדע מזה. אף אחד לא יודע מזה. לא תיסע את שם השם אלוקיך לשם, זה לקחת את שם השם אלוקיך, והביטוי לא תיסע זה לא הולך לו תשבע, ולהתפאר בו סתם. אתה משתמש בקודש ברוך הוא בשביל לחתור. זה העומק שלו. הוא מה שנותן לך את הכוח. אלמלא היה לך את התפילה הזו לקודש ברוך הוא, רוב הסיכויים שלו היית גונב. תבדוק טוב את הסוגיה הזו, אני מדבר בגוף ראשון יחיד. כי לפעמים אתה גונב, כי אתה כזה. הקודש ברוך הוא שיש לך בפקל, מאשר לך את הגנבה הזו. שני אופרים תאומי צביעה. עליונים ירדו לתחתוניים ותחתוניים יעלו לעליונים. וכמו בכל דבר צריך להבין שכשאנחנו מדברים על לא תגנוב אנחנו מדברים על ציל כזה ארוך מפה עד פה. כמו בלא תמצא. זכור את כמה שבת הקדשות. מקביל ללא תענה ורעך את שקל. והתחלתי בדברים לגבי זכור את כמה שבת ופרחת בשלה. ורק משפט אחד. יש בשבת שני דברים מאוד חשובים. האחד הוא איסור מלאכה, שבת, במובן של לשבות, במובן של לא לעשות. זה חלק אחד מאוד מאוד חשוב. אבל יש עוד דבר בשבת, אחר לגמרי. זה ישמע לרגע אותו דבר, בגלל טעות שלנו בעברית. לנוח. לא לנוח כי אני עייף. לנוח כי השם נח ביום השביעי. לנוח כי אני רוצה לשבות, כי אני שובט כמו שהקודש ברוך הוא שובט, לא שובט מעשית. בעשר שניות אתם יודעים למה השתגע פרעה במכת הארבה? אתם יודעים למה הוא השתגע במכת הארבה? הוא בא וצריך ויעשר מעלי רק את המוות הזה, אתם זוכרים? זה מאוד משונה, מכת הארבה הייתה סך הכל מכה לא כזו נוראית. אתם יודעים מה קרה עם מכת הארבה? הברד כבר היה. מה עכשיו נשאר? זה כעסר. עכשיו נורא והיום. אין רבותה, אין עבודה, נגמר. מה יעשה פרעה אם אין תכבד העבודה על האנשים? והשיא של אין עבודה, וינח הארבה, אפילו הארבה נח. פרעה פשוט לא יכול לראות את זה, זה משגע אותו. עד כאן יש גבול להתעללות שאפשר להתעלל בפרעה. הפרעה שבי, הפרעה שלי רוצה עבודה. הוא רוצה מוזיקה כל הזמן, הוא רוצה רעש. הוא צריך רעש, הוא צריך רעש כדי לראות שאתה חי. אמרתי לכם פעם, האדמו"ר הזקן אומר לי שתרח בערב שבת יאכל בשבת חוכמה גדולה. אני יודע, גם מי שתרח ליום שני לסעודה יהיה לו ביום שני אוכל. מה הרעיון? מור זקן אומר, מי שמצליח את כל השבוע שלו להפוך מסתם לערב שבת. מי שחי ותורח טרחה אחת, איך הופכים את סתם השעה הזאת לערב שבת? מי שתורח כל הזמן בלהיות בערב שבת, גם כשהוא אוכל ביום שני הוא אוכל בשבת. הוא אוכל בשבת. עולמו זה לאכול בשבת. זה דבר פתאי. יודעים למה אני נזכר בזה? כי בפרשת בשלח כתוב אל יצא איש ממקומו, שבו איש תחתיו. זה כתוב רק בעוד מקום אחד בכל התורה הקדושה. זה לא קמו איש מתחתיו. ולכל בני ישראל היה אור במושבותיו. דיברנו השבת וחשבתי לעצמי, למה לא כתוב לכל בני ישראל היה אור בגושן? אתם יודעים, במכות האחרונות שפרעה חטף, הבעיה המרכזית הייתה, לאט לאט נהיה חושך קצת, הפיוזים ירדו, הטורבינות עבדו פחות. בברד התחיל קצת חושך, בהרבה הרבה יותר, ויחס את עין הארץ ותחשך הארץ, בחושך. ובעצם מה הייתה המכה בחושך? חושך. ומה היה המכה? מה בפועל? בשכין התגרדו. בצפרדל נכנס לתנורים. מה בחושך? מה היה? לא קמו איש תחתיו. אנחנו כל שבוע מצומים. לא בגלל חושך. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ביכולת לשבת היה להם אור. יש מי שבשבילו לשבת בשקט, זה חושך. יש מי שבשבילו לשבת בשקט, זה אור. והוא מחויב ואל יצא איש ממקומו. למה אתה מחפש שם? האין עוד מלבדו כאן, כמו שם. קנית את מקומך, מקומך הוא ארבע אמה. חז"ל אומרים, שבו איש תחתיו, מזה לומדת הגמרא וההלכה, ארבע אמות. שזה הרשות שהאדם קונה לעצמו. איך הגיעו לארבע אמות? אתם יודעים? גובהו של אדם הוא שלוש אמות. אמה זה בין 50 סנטימטר ל-60 סנטימטר. אז גובהו הממוצע של אדם הוא שלוש אמות. נו, אז מאיפה הגיעו לעוד אמה? נו, כתוב שהוא פושט ידיו. פושט ידיו. שיחה מרתקת של הרבי של שלוש ידיו. הרבי בסדר, אבל אדם בדרך כלל לא פושט ידיו. אז היה צריך לקבוע שלוש ידיו. למה פושט ידיו? זה מדהים. ובראשונים מופיע, מה זה פושט ידיו? שהוא הולך מתחת למרגלותיו ומרים משהו בפושט ידיו. הרבי, שבו איש תחתיו, זה שלוש אמות פלוס הרצון להגיע למעלה. זה שבו איש תחתיו. האדם הוא לא שלוש אמות. האדם הוא השלוש אמות עם האמה ששואפת למעלה. האדם הוא זה שלוקח ממרגלותיו ושואף למעלה. שבו איש תחתיו. אני לא יודע אם שבו איש תחתיו, זה תחת עצמו, תחתיו. אל יצא איש ממקומו. ההחלטה שלך שמין הסתם יש מן שם או מן פה, נובעת מזה שאתה לא יושב תחתיו. אור במושבותיו. מי שמקיים זכור את יום השבת והולך יחד אם לא תענה ברעך את שקר. כאילו מעיד ששבת הקודש ברוך הוא במעשה בראשית, אבל אתם יודעים מה העומק של זה? זה גם שייך ללא תענה ברעך את שקר המציאותי, המעשי בבן אדם לחברו. למה יכול אדם להעיז פניו ולהעיד עדות שקר? כי הוא מנהל את העולם. כי הוא יודע שאם הוא יעשה כך זה יהיה כך, הוא יעשה כך זה יהיה כך. הוא מנהל את העולם, הוא חייב להזיז, להניע. זכור את יום השבת הולך יחד אם לא תענה ברעך את שקר. והמשפט האחרון האחרון. כבד את אביך ואת אמך אם לא תחמוד. כבר קבע אבן עזרא בצדק שלא תחמוד זה השיא של הסרט הזה. לא אנוכי השם. הסוף. הרי מה זה לא תחמוד? זה דבר שאי אפשר להבין איך אפשר להגיע. פעם חשבתי לעצמי אסור להגיד את זה לכל רב. הקודש ברוך הוא חומד. חמדת ימים אותו קראת. ואני מחויב לא תחמוד. אתם יודעים את מה הוא חומד? הוא חומד את שלו. הוא חומד את השבת. הוא חומד את השבו איש תחתיו. אתם יודעים מה זה לא תחמוד? לא תחמוד זה תגיע לכוח, ליכולת, שאין לך שום חשק בכלל. שאין לך שום חשק. זה השיא של עשרת הדיברות. זה בלתי ניתן להערכים. לא לא תנאף. לא לא תעשה מה. לא לא לא, לא תדבר. לא תחמוד. לא תחמוד בית מאיך. לא תחמוד את שורו. לא תגיד וי 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 הבית הוא הכי יפה. לא תחמוד. השיא של עשרת הדיברות זה שתגיע ללא תחמוד. והמקביל שלו זה כבד את אביך ואת אמך. זה פילי פלאות. ואומרים חז"ל בלי להתבלבל פה במשפט. שכל מי שהוא חומד סוף מוליד בין שהוא מקלל את אביו ואת אמו ומכבד למי שאינו אביו. אתם יודעים כמה אנשים בעולם אני מכיר שהיו נורא רוצים לכבד את אבא של מישהו אחר? והם יושבים פסיכולוגית המון פעמים ומבינים שבאמת הבעיה שלהם זה האבא שלהם, ואם הם היו, הם כל כך מכבדים את אבא של נורא מאוד, ממש. והשם טוב היה אומר, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. אז איזה הוא חלש? הכובש את יצרי. גיבור זה זה שיודע מה היצר שלו ואותו הוא כובש. חלש זה זה שכל הזמן עוסק ביצר שלי. תתמודד לי שכם ותתקשר כשהכל יהיה בסדר. כיבוד אב זה על האבא שלך. אתם יודעים למה נולדים בנים שלא מכבדים את אבא? כי הם רוצים לכבד אבא אחר. אתם שומעים את העומק של המדרש? מישהו חומד סוף שהוא מוליד בן שמכבד את מי שאינו אביו. אתה יודע למה לא אומר? כי אתה חומד. לא צריך לדבר על זה בכלל, תחשוב על זה. אתה חומד, אז למה אתה רוצה שהוא לא יכבד את מי שאינו אביו? שני שרייך כשני אופרים תאומים צביעה. כך נתנו עשרת הדיברות לפי רבי חנינא בן גמליאל במחילתא. עליונים יורדים לתחתוניים. תחתוניים עולים לעליונים. והתורה היא נצחית. וכשהדברים ניתנים באיזון שלהם, לא כך, באיזון שלהם, אז הם מניקים כמו שני שדייך. חלב אינסופי, דבש וחלב תחת לשני. ואז ההנקה מהפכת את העולם, מתאמן את ההור. דם היה, אלא שנעשה חלב. ערב טוב ומבורך. רק שנייה אחת, מזכיר עוד פעם שנייה אחת לקראת הסיום, שבעזרת השם בשבוע הבא עלינו לטובה, יום שלישי לטו בשבט, סעודת טו בשבט, התוועדות, שיעור, למטה עבודת הכנסת.